דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
יש טרנדים שמגיעים עם מפתחות גדולות. מבטיחים לנו לפתור בעיות עמוקות, לשחרר אותנו ממבנים מיושנים, להעניק לנו את החופש שלא ידענו שמגיע לנו. אחד הטרנדים הכי מדוברים בזוגיות המודרנית זה יחסים פתוחים. הרעיון שאפשר לאהוב באמת בלי להיות בלעדיים. זה נשמע נפלא בתיאוריה. מי לא רוצה להיות חופשי? למה שניתן למישהו את הזכות המלאה לבעלות על הגוף שלנו? מי לא רוצה אהבה בלי כבלים, בלי קנאה, בלי הגבלות מלאכותיות? לעתים יחסים פתוחים מוצגים כמהפכה, כדרך להיפטר סוף סוף מהמונוגמיה המיושנת ולגלות מה זה לחיות באמת. אבל מה קורה שיורדים מהתיאוריה למציאות? מה קורה שהפנטזיה נפגשת עם הלב ועם המוח האנושי, עם הקנאה הבוערת, עם חרדות נטישה שלא נעלמות רק כי החלטנו שהן לא הגיוניות? המציאות מראה שהרוב המוחלט של הזוגות שמתחילים במסע הזה לא מסיימים אותו ביחד. והאמת היא שבין החופש המובטח לבין הפגיעות האנושית, יש פער שלעיתים קרובות אי אפשר לגשר עליו. זה לא אומר שזה לא עובד בכלל או לא עובד לכולם, אבל זה כן אומר שאנחנו צריכים לדבר בכנות ובצורה פתוחה על מה שקורה כשאהבה פוגשת חופש, ועל ההבדל בין הרעיון המרומם לבין המציאות המורכבת, כי אולי השאלה היא לא אם אנחנו מספיק מתקדמים ונאורים ליחסים פתוחים, אלא אם יחסים פתוחים בכלל מתאימים לטבע האנושי שלנו, לביולוגיה שלנו, ורק אולי יש יתרונות רבים למונוגמיה שכדאי לנו לזכור לפני שאנחנו זורקים אותה לפח ההשפעה של ההיסטוריה. אז כדי לדבר על הנושא הזה, על יחסים פתוחים, על מונוגמיה, על א-מונוגמיה, אני הזמנתי לשיחה המרתקת הזאת את המומחית.
מה?
שיצאה למסע.
מומחית? מומחית? טוב, נדבר על המומחית שלי בדבר.
למסע לחקר המונוגמיה, או גבולות המונוגמיה. שיילי שינדלר היא מנחת טלוויזיה, ויוצרת דוקומנטרית מופלאה. אישה שאוהבת נשים כהגדרתה, ואוהבת החיים. ותודה שיילי שהגעת. אני ממש שמחה שאת כאן, ממש.
אני שמחה להיות כאן, קודם כל ככה הכרנו. שעשיתי את הסרט, פותחים את זה, שבאמת, בעצם, מומחית אני לא, כי בעיניי אדם שהוא מומחה במשהו, את מומחית לרגשות, את מומחית למוח, את מומחית לנוירוסיינס בכלליות, והתמקצעת בזה. אני יצאתי למחקר, לנושא שעניין אותי, ואני לא יכולה להגיד שאני מומחית אחד, כי לא חוויתי את הנושא הזה לעולם, ולעולם פותחתי את היחסים, אני לא יודעת להגיד לך איך זה, אני יכולה רק observing מהחוץ, אבל כן בהחלט חקרתי, קראתי, שמעתי ובדקתי את הנושא. אז אם...
הרבה יותר ממה שהרבה מאוד מאיתך.
נכון, נכון, נכון.
הסרט הזה היה מרתק, קודם כל, כאילו, היה כך אותנטי ואמיתי ופתוח, ובאמת נושא שהוא טבו, ולא כל כך מדברים עליו, וככה בחדרי חדרים, ואנשים, אני מכירה אנשים שפתחו את היחסים בעקבות הסרט, זה מגרם להרהורים ולמחשבות, כאלה שהתגרשו בעקבות הסרט.
אני לא לוקחת את זה, לא, אני לא, רק לא, את הנשימה הזאת הייתה להגיד לעצמי, שי, את לא לוקחת את זה על עצמי.
לא.
זה שאני שמתי את הנושא הזה ופתחתי אותו.
ואז אני השתתפתי שם, כן, אני לא בטוחה מה זה גרם, איזה שדיברתי על הביולוגיה, כן.
כן, פניתי אלייך בתור מי שבאמת, כי עניין אותי כחלק מהמחקר, מעבר לנפש של הרצונות, לנפש הבהמית נקרא לה, או לתשוקות, לתאוות, לסקרנות, כל הדברים האלה, עניין אותי ברמה הביולוגית. האם זה בכלל...
כן.
קיים, וגילינו שלא.
מה גיליתם?
אני גיליתי ממך, קודם כל, שבני האדם, בני האנוש, אנחנו איננו יצור, על פי הביולוגיה, איננו יצורים ביולוגיים, מונוגמיים. נכון? על פי גודל שק האשכים?
את זוכרת.
אמרנו, עשיתי מחקר, לא? על פי גודל שק האשכים, נכון? זה הדבר העיקרי.
גם, כן, כאילו, קרקע.
תני להם. אנחנו באנו לדבר, רצית לדבר על זה, מתק? כל הדרך. דברי אליי.
כן, אז אם מסתכלים ובוחנים לפי קריטריונים שמגדירים יצורים מונוגמיים...
בביולוגיה, בחי, בעולם החי.
אז לא צריך, בעצם גודל האשכים זה כמות הזרע.
נכון.
ולאשכים גדולים, בדרך כלל יש ליצורים לא מונוגמיים, שצריך להפיץ זרע.
והאשכים של בני האנוש הם נחשבים?
הם בין הגדולים, כן, הם בין הגדולים, אם לא הגדול בקרב הקופי אדם.
כן? אני זוכרת שראיתי איזה סוג של קוף עם וחד סק.
שהוא... ביחס לגודל הגוף שלנו, אנחנו מאוד קטנים, הקופים הם קצת יותר גדולים. ביחס לגודל הגוף,
הבנתי.
גם איבר מין,
כן?
גם אשכים, כי איבר מין בדרך כלל גם, זה הדבר השני, אשכים, עסק אשכים. עוד דבר שקשור לאשכים, אם כבר פתחנו אשכים.
למה לא? אשכים, ממה.
דבר מאוד מאוד מעניין, שם נוצר הטסטוסטרון, וגם יש חלבון מסוים שנמצא בזרע.
כן.
וגורם...
גם לא.
שכחתי.
אוקיי.
שכחתי את השם של החלבון, לא משנה, משהו ארוך. זה שני גנים מסוימים שיוצרים את החלבון הזה.
כן.
והחלבון הזה גורם להתגבשות של הזרע, כאילו כמה דקות אחרי שהוא יוצא החוצה, הוא מתגבש. ויצורים שיש להם...
ואני יודעת למה היא מתכוונת שהוא מתגבש? אין ידעות.
אין ידעות.
לא, ההתגבשות, דיברתי על ההתגבשות. כן.
כן.
בבקשה.
אז הוא יוצא נוזלי מאוד, ואז הוא מתגבש.
כן.
עכשיו, ככל שיש יותר מהחלבון, זאת אומרת, ככל שכאילו יצור שיש לו את הגנים האלה, שבעצם יצור...
ההתגבשות זה מה שהחלבון יוצר את ההתגבשות?
כן, החלבון יוצר את ההתגבשות הזאת. ואם יש את החלבון הזה, זה אומר שבעצם, למה צריך את ההתגבשות? כי בעצם שיש תחרות זרע, זאת אומרת שהנקבה נמצאת עם כמה סכרים, ולא רק עם האחד שלה, אז הזכר רוצה למקסם את ההצלחה של הזרע שלו, ולכן כשהוא מחדיר את הזרע, אז חלק רץ לכיוון הביצית, וכל השאר מתגבשים להם, כמו בלמים, יש פה ליד פודקאסט על כדורגל, אז זה מאוד מקביל לעולם של הכדורגל, בלמים, נקרא לזה.
באונסרים כאלה.
כן.
מי עובר ומי לא עובר.
בדיוק, כדי ליצור שכבת הגנה, שלא לאפשר לזרע חדש להיכנס.
טוב!
נכון. זה בכלל, תדעי לך, הזרע הוא מאוד מעניין. כן, כי...
אבל אז ברגע שהוא יוצא והוא הופך להיות זכר, החוכמה היא נוזלת, היא מתגבשת במקום אחר. נו, נו.
זה חוכמה אדירה. נגיד, אם שאלת את עצמך, למה צריך 360 מיליון תאי זרע להפרות ביצית אחת?
שאלתי את עצמי.
תודי ששאלת.
Hard to get, מה זאת אומרת?
ביצית אחת.
היא hard to get.
360 מיליון.
תעבור קשה עד שאחד... תינתן לו הכניסה.
אז הסיבה היא כן. שלא צריך את כולם, כן? רוב הזרע לא משמש להפריה, הוא משמש להגנה. יש את האלה שבעצם מתגבשים ויוצרים איזשהו סתימה כזאת.
שלא... באונסר.
כן. ויש עוד איזה 20-40 אחוז שיש להם רעלן בתוך הראש של הזרע,
כן.
שמתביית על זרע אחר, ומפריש את הרעלן וגומר את הזרע של מישהו אחר.
מה זאת אומרת? אבל מתי נוצר המצב שזרע א' וזרע ב' נפגשים?
בלימה, התקפה והגנה. מתי? ביצורים לא מונוגמיים.
ששוכבים ועוד מזדנים, טו, 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 טו,
יש הרבה זרע בפנים.
הבנתי אותך.
אז אתה רוצה שהזרע שלך...
הבנתי אותך.
תנצח כל מיני זרעונים שנשארו שם מלפני יום, יומיים, שלושה.
אוקיי, הבנתי.
עוד טענה של גם החוקר הזה של הזרע, החוקר מאוד מעניין, שגם שכחתי את שמו, זה בעיה גיל המעבר, לא, יהיה פה כתוביות למטה. הוא כתב את הספר Sperm Wars, מלחמות הזרע, ספר מאוד מעניין, רובין משהו.
כן.
חוקר. עוד דבר שהוא אמר, שהסיבה שלרוב ששואלים אנשים כמה זמן עושים סקס, זה פעמיים בשבוע בערך, נגיד, כן? אנחנו יודעים שזה כבר נהיה גם פעם בחודש, כן? פעמיים בחודש זה בדרך כלל ממוצע, אבל כששואלים מה, כמה כדאי לעשות,
כן.
או המספר שקופץ לראש ככה לזוגיות טובה, זה פעמיים בשבוע, פעמיים בשבוע, וכי בעצם כל שלושה ימים הזרע נחלה, הוא כבר לא...
כן, כן, אומרים שאני יודעת שזרעים, זרעונים זכריים, שורדים 72 שעות.
בדיוק. אז כל שלושה ימים צריך להחליף שם את המלאי. אז כאילו, אז הגבר שרוצה לשמור על זה שאת, שלפחות יהיה לך בתוך הרחם קצת זרע שלו, למקרה שיהיה שם איזה זרע לא רצוי, אז באמת כל שלושה ימים לחדש אותך, כן?
כן, עכשיו כל השיח הזה הוא בעצם מדבר, שאת ואני עושות כרגע, הוא מדבר על... מונוגמיה מהמקום ההתרבותי.
בדיוק, כי זה בסוף אסטרטגיית רבייה.
אסטרטגיית רבייה של ספישיס, של היצור,
של כל ספישיס.
כן, כן, של כל היצורים, של כל היצורים החיים.
כן, האם זכר אחד עם נקבה אחת, או זכרים רבים, המנצח לוקח הכל.
כן, אז כל מה שאמרנו עד כה, זה נהדר.
זה מאפיין פוליגמים.
מאפיין פוליגמים, אבל זה מאפיין, הכוונה היא, זה מהמקום של רבייה.
רבייה.
אבל בוא נדבר רגע.
הצלחת ההתרבות, כן, הצלחת ההתרבות. אז לפי הפרמטרים האלה,
אנחנו איננו יצורים מונוגמיים.
כן. נקבות רוצות את הכי יפה, הכי גדול, הכי חזק. בטינדר, 10% מהגברים מקבלים 90% מהפניות של נשים. נשים רוצות מעמד, גובה, יכולות, כאילו בוחנות כמה הזכר מראה יכולות, ובאמת יש לנו הרבה סממנים שלא כל כך מעידים על היותנו מונוגמים, למשל, אפקט קוליג'.
אהה, אפקט. אפקט חבר.
אפקט
חבר, הוא ממש לא חבר. הוא ממש לא חבר, אבל הוא חבר בהבנה שהוא עוזר לנו לתת לעצמנו הסבר.
נכון.
למה קורה מה שקורה.
הוא המקור ליחסים הפתוחים.
אתה יכולה לספר לנו מה זה אפקט קוליג'?
אפקט קוליג'.
דוקטור, תציל אותי.
זה האפקט המבאס הזה, שכשאנחנו נמצאים עם אותו בן אדם במשך הרבה זמן, המוח שלנו מפריש פחות דופמין מאשר בהתחלה. ככל שהגירוי מוכר יותר, זה מעין מנגנון של סבילות, זה בעצם נהיה משעמם. ועם זה אנחנו צריכים להתמודד. וזה חלק מהחיוות של המוח האנושי, שנמצא אצל יצורים שאינם שומרים אמונים זה לזה כל חיים מחייהם, כדי למקסם את הרביעה. זאת אומרת, אולי התחתנתי איתו, ובאותו זמן הוא היה האלפא עבורי, ובשלב ההתאהבות יש מלא דופמין ומלא אדרנלין ומלא מלא מלא
חגיגות, כל ההורמונים הטובים.
עוד, 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 עוד.
כן.
אופוריה מטורפת, זה פנילטילמין. זה תחושה ש...
איך קוראים לו?
פנילטילמין.
פנילטילמין. פנילטילמין, איך פי?
EA.
PEA, אני אוהב טוב.
שגורם לך לראות את הבן אדם ורק לראות את הטוב.
איפה לוקחים את זה? יש את זה בכדורים?
לא, זה פשוט...
אי אפשר לה, יש את זה באבקות, יש את זה בהזרקות, איך מקבלים את זה? מאיפה מביאים את הפי, איך?
PEA.
PEA, לקעקע.
יש אותו גם בשוקולד. ולכן שוקולד עושה תחושה מאוד נעימה.
יש אותו, חשבתי שאפשר לצרוך אותו בצורת שוקולד.
כן.
לא, את אומרת, בתוך
קקאו,
כנראה בתוך
קקאו.
בקקאו מופרש הדבר.
לא, בתוך הקקאו יש פנילטילמין.
כן, 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 דיבר, הבנו את זה.
כן.
אז... כן.
אז בהתחלה, הכל בהיי, תקופת ההתאהבות עורכת בין 6 שעות לשנתיים, ואחר כך דופמין יורד, ואותו יותר, פתאום נהיה יותר קשה להגיע לאורגזמה, יותר קשה להגיע לרירות מינית, כאילו אם פעם הוא היה נוגע בך ואת כולך נדלקת, זה פחות ופחות ופחות. אז האפקט הזה לא מאפיין מונוגמי, ובכלל מונוגמיה בטבע היא מאוד נדירה, חשוב להגיד את זה.
אני חושב שזה 12 זנים. ילופות בעיקר.
12 יצורים. יו, איזה זיכרון יש לך.
רגע, שוב לפת אחרון. איזה זיכרון יש לך, שיילי. זה חשוב לי לשמוע. שי זיכרון מעולה.
מעולה.
כי אני שנים אומרת שלא. ואני דיברתי לעצמי לא יפה.
נכון.
ושי זיכרון מעולה. אז יש 12 זנים שהם בעיקר עופות, נכון? פינגווינים?
כן, יש כמה, כן. הנשר השחור. יש בבון, לא בבון, גיבון אחד. זה אסיר ציקלידי. זה דג אסיר. קראו לו גם, יש לו גם, יש לו פסים עליו.
נכון, יש לו פסים והוא כזה...
כן, והוא למשל, דוגמה ומופת למונוגמיה, שהנקבה מתה,
הוא מתאבד.
בטח לא חושב לפתוח יחסים.
לא.
שהיא מתה, הוא 3 ימים דופק את הראש באקווריום ומתאבד, כי הוא לא יכול לחיות בלעדיה.
גאון.
גם מגיעים לו 7,000 אסירות ציקליד.
יאו, יש את זה בווידאו? לראות את הציקליד. עד שהוא מתאבד?
יש שגידל ציקלידים, דיבר איתי על זה וסיפר לי את זה.
שהוא ראה את זה, הוא ראה את זה.
הגיע לו ללב.
יואו.
זה קטן, כזה מוח קטן. והוא לא יכול לחיות בלעדיה.
אני חולה על המדע, אני חולה על הביולוגיה.
אנחנו לא, אנחנו רק אסירים, לא ציקלידים. אנחנו, ואז אנחנו בכלל מתמודדים עם הקושי הגדול הזה, של איך לשמר...
מה? איך לשמר...
עכשיו, למה אנחנו בכלל...
לא, לא, רגע, חייבות, תראי, קשה לנו לסיים את המשפט. איך לשמר מה?
תשוקה.
מה עוד?
עניין.
עניין.
באמת לראות את הטוב שבבן אדם, כי באיזשהו שלב את רואה בו רק את הרע, ואיפה היה, איפה היה כל ההתאהבות הזאת.
אז
את
רוצה אז לדבר איתך על זה.
כן.
מפתיע ש... אני... אז בעצם, איפה, איך לראות, את רואה רק את הטוב, הדברים האלה כבר, אגב, עזבנו שנייה את הביולוגיה שמדברת על, 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 על עניין הרביעה.
נכון.
ונראה לי שזה העיקר לדבר עליו, לא העניין הרביעתי, למרות שהוא מאוד חשוב ביולוגית.
הוא יצר את החיוותים.
הוא יצר את החיוותים. קודם כל, אנחנו כבר יודעים שהנוירופסיכולוגיה מגלה ומגלה ומגלה, והנוירוסיינס בכלל, שאנחנו יכולים לחוות את המוח מחדש.
נכון. לשלוט בו גם. דרך המצח.
דרך המגדלה.
העונה המצחית קדמית, הפריפרונטל קורטקס. כל פעם שאני רואה בחור חתיך, או אפילו יותר קל לראות את זה לפעמים עם גברים, כן. בחורה מקסימה, יפהפייה, שאולי עושה לי עיניים, בכל רגע שבחרתי לא להתקרב אליה, או לא לתת לה את הטלפון, או לבקש מן הטלפון, או להמשיך ולזרום, אפילו אם כבר פלירטטנו, והיה רגע, והיה מבט, אבל יש לי אישה בבית, או בעל בבית, והיה מומנט, כל רגע כזה שבחרתי לא להמשיך, האונה המצחית ניצחה את החלק הלימבי, את החלק הפרימיטיבי הזה, שחושב רבייה וחושב, וואלה, יש פה כוסית, כאילו מה, לא, בוא ננצל את המצב, או יש פה גבר חתיך, שהרבה זמן לא הרגשתי את ה-PEA הזה.
או, או, או. אז על שם רציתי ללכת, כי אני חושבת שהרבה מאוד אנשים, גם דיברנו על זה, גם חקרתי את זה, וזה מה שאנשים מספרים. לרוב, כשאנשים אומרים יחסים פתוחים, קודם כל, אני, כל פעם שאני מדברת על הנושא, אני מרגישה חצופה, כי זה כאילו, זה, את לא שם, אז מה, מי את שתדברי, אבל... מפה ואני מדברת על זה. אז אני משתיקה רגע את הילדה שמפחדת שיגידו איזה חצופה, את מדברת על נושא שאת לא מבינה בו ולא חלק ממנו, אבל פאק איט, את הבת שלי. מזכירה על עצמי. אז אני אומרת ככה. אם אנחנו שמים בצד את העניין הרבייתי, ואנחנו מסתכלים על כל האנשים שכן בחרו או חשבו לפתוח את היחסים, הרוב הכמעט מוחלט יגיד שזה לא יושב על חרמנות. זה לא יושב על הרצון להזדיין עם מישהו, לשכב לו, זה לא יושב על התאווה, על הבהמתיות, זה דווקא יושב על הרגש. הרבה מאוד אנשים מחליטים לפתוח את היחסים, כי פתאום הם מגלים שהם היו זקוקים לפשוט...
מישהו שיראה אותם.
מישהו שיראה אותם בעיניים טובות, אחרות, אפילו לא בהכרח טובות. בעיניים אחרות. אוזן אחרת שתקשיב להם מגע חדש. זאת אומרת, משהו שיעורר את כל החגיגה של ההורמונים, את הדופמין, את האדרנלין, את ה-PA, את ה-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, וזה לא חייב לבוא במין.
כאילו צורך להרגיש שוב.
צורך להרגיש, וזה צורך בעיקר שיראו אותי ויואבו את מה. אנשים, אוקיי, אני מחדדת, זה גם לא קשור להתאהבות וליחסים פתוחים. אנחנו, אני חושבת, תקני אותי דוקטור, אם אני טועה, שההורמונים האלה יכולים להיות מופרשים, גם אם אני עכשיו רואה אותך מביטה בי, אני אוהבת אותי בעיניים שלך. אני אוהבת אותי איך שאת רואה אותי. וזה מעורר בי את הדברים האלה, ויכול מאוד להיות שאחרי, מתוך מערכת יחסים ארוכה, שיושבים בה כבר גם ילדים, וסטרס, והסלינג של החיים.
וביקורת.
והתמודדות, וכלכלית, והילדים, ואחותו, והמיית, ודודה שלו, וארוחת שישי, וכן, והחג אצלי, והחג אצלי, משהו. זה לא יכול לחיות יחד.
כן.
אומרת מורתי, ואסתר פרל, מורתי רבתי, שבאמת חוקרת את הנושא שנים מכל כיוון, והיא אומרת, אנחנו, זה באמת מאוד קשה. זה באמת מאוד קשה, אבל גם היא לא מאמינה, היא מאמינה ומדברת על זה שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל גם היא, אגב, כמוך וגם כמוני, מאמינות, תקני אותי אם אני טועה, שאפשר להחזיק מערכת יחסים מונוגמית, על אף שאנחנו לא יחסים, לא יוצרים מונוגמיים, בקושי רב, אבל בעבודה קשה זה אפשרי.
נכון.
מסכימה?
אני מאוד מסכימה, ואני באמת לא שמה אותנו בפוליגמים, לא שמה אותנו, אנחנו לא שם.
אנחנו
זכר אחד עם כמה נקבות, לא, את הבני אדם אפילו. כי נכון. כל מה שאמרנו על זה שיש לנו את החיוותים שגורמים לנו להסתכל מהצד, לחפש מהצד, לרצות להפיץ את הגנים לצדדים, מצד שני, בגלל ההתפתחות המוחית שלנו, בגלל שיש לנו את החלק של העונה המצחית, אנחנו יצור שזקוק להרבה מאוד השקעה, התקשרות וטיפול. והתקשרות...
ביטחון.
בדיוק. שבבסיס שזה יושב מקום בטוח. מהיום שאנחנו לולדים, אנחנו מחפשים מקום בטוח, וכמו ילד שיש לו בסיס בטוח, או ילדה, יש שם אימא ואבא שהם קשובים, שהם נמצאים, ואפשר לצעוק עליהם ולריב איתם ולהתעצבן עליהם.
זה כמובן לא בעולמות הפתולוגיים, זה בנורמל.
בנורמל. התקשרות, התקשרות בטוחה, זה הבסיס. עכשיו, כל החיים אנחנו בעצם זקוקים לדמות התקשרות אחת משמעותית ויציבה. בניגוד להורים, שאותם אי אפשר להחליף, גם הם היו טובים, גם הם דמות התקשרות, ואם עשו לנו נזק, אז זה כנראה ילווה אותנו, עד שלא נעשה טרנספורמציה למוח. אבל הם דמות ההתקשרות הבסיסית והמודל, ואנחנו מחפשים הרבה פעמים דמויות שדומות להם.
כן, פרויד מזמן אמר שאנחנו מתחתנים עם אחד ההורים, מטאפורית.
כי זה חיוות חזק מאוד לרצות את הדמות התקשרות הזאת, ואת כל התכונות שבעצם יש להם מוכתמות לנו במוח, אנחנו מחפשים אנשים שדומים, או יוצרים לנו את אותה תחושה שנוצרה בבית, גם אם היא טובה וגם אם היא פחות טובה. ולכן אנחנו לפעמים כלואים באיזה מעגל של דפוסים חוזרים. אבל בניגוד להורים, שהם דמות התקשרות לכל החיים, כל החיים, אי אפשר לנתק את הקשר מאימא ומאבא.
מה זאת אומרת, אי אפשר?
את הקשר הרגשי הזה, כאילו אפשר לא לדבר איתם ולחוס עליהם ולהגיד שהם הרסו לי את החיים, כן?
אבל בביולוגיה זהו היצור שממנו, שגידל אותך, זה היה...
והוא יעורר בך את הרגשות הכי חזקים. גם אם תנתקי ממנה לעשר שנים.
זאת אומרת, בניגוד למערכת יחסים הזו, לחיוות, איך קראת לזה?
הדמות התקשרות.
דמות התקשרות? הדמות
זה התקשרות.
אז ההתקשרות עם בן בת זוג?
אוקיי. היא יכולה להיות לא לכל החיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים דמות אחת משמעותית ויציבה, אבל זה לא חייבת להיות אותה דמות כל החיים. למה? כי גם אנחנו דמות ההתקשרות של הבן זוג, והוא דמות ההתקשרות שלנו, כמובן. Yeah. Mm-hmm. ולפעמים מה שחיפשנו, היינו זקוקים לו, משתנה. בגיל 20, אני לא כמו בגיל 50.
את זוכרת שדיברנו, הסברת לי פעם, לא זוכרת אם זה היה בערב שעשינו ביחד, או בנעשה עוד, אגב, stay tuned. או בסרט, אבל דיברנו על זה שכשאנחנו נשים בגילאי הפוריות, צי הפוריות שלהן, הביולוגיה מנהלת אותנו. זאת אומרת, אנחנו, לפעמים, את היום מישהו יכולה להגיד, איך בחרתי בבחור הזה, שהייתי בת 20, במרום גילה בת 40,
אני אומרת את זה.
מה?
גם אני אומרת את זה לפעמים. שהילדים לא ישמעו.
ואז את הסברתי שכשנשים בשיא גיל הפוריות שלהן, הביולוגיה מנחה אותן, זאת אומרת, אין רואות. יש פה זכר שאני יכולה להשביח איתו את הזרע שלי.
הוא ישמור על הצאצאים.
לשמור על הצאצאים.
יש לו גנים טובים.
ביטחון כלכלי, גנים טובים, טו-טו-טו-טו. ובעצם הביולוגיה מנהלת אותנו, וברגע שכאילו היא סופקה, הזרע, לא הזרע.
יש צאצאים.
יש צאצאים, הגנים שובחו. כשאנחנו, כשנשים,
גם גברים מחפשים אימא לילדים שלהם.
אוקיי,
זאת עושה את אבא לילדים. אז יש הבדל בדיוק, כמו שאת אומרת, בין גיל מסוים שאת מחפשת אבא לילדים, לבין שאת הופכת להיות יותר בוגרת.
ואז מה?
ואז גם המוח משתנה.
למה הוא משתנה?
לפעמים, בגלל זה, רוב השיחות האלה על יחסים פתוחים / גירושים, מתחילים בגיל המעבר, לא גיל המעבר, מגיל 40 בערך.
כן. כי מה קורה לנו כבר יותר? מה קורה שם במוח? ספרי לנו בבקשה. אני יכולה להרגיש פה גברת אול אין בבית, אני יכולה להרים רגליים על הסבא, על הכרסה. כן. את ראית שיש מוח קטן לידך?
כן, אני הבאתי אותו.
יופי. אוקיי.
הלכת איתי לכל מקום. אבל בגיל 40,
כן,
האונה המצחית, החלק המצח, החלק המפותח הזה,
כן,
סוף סוף.
בוא נדבר.
כן.
זה זה?
כן, כל זה? כן, 30 מיליארד תאים.
אבל זהו...
יש ימני ושמאלי. לא, זה ההמיספירה. המיספירה הימנית, המיספירה שמאלית, אונה זה... זה חלק כאילו, זה אזור, כן, בדיוק. זה הפרי פרונטל קורטקס.
מה קורה לנו בגיל 40 למקום הזה? חבר'ה, אתם בשיעור ביולוגי, הם הבנתם. גברת מורה.
הם משלימים, האזור הזה משלים את ההתפתחות שלו בסוף גיל 20, תחילת גיל 30. ואני טוענת שבגיל 40...
עד אז הוא אין אותו?
אין אותו.
לא מוכן?
לא מוכן עדיין. זה אנחנו מקבלים החלטות... הזויות הרבה פעמים בגיל 20 שלנו, ואחרי זה בגיל 50, את אומרת, מה עבר עליי? כאילו, מה עשיתי? אז האונה המצחית מגיעה לשיא הבשלות שלה בסוף גיל 20, תחילת גיל 30, אצל הבנות יותר מהר מהבנים, בין שנתיים לארבע שנים מהר יותר. לכן לא מפתיע שאיפה אנחנו מוצאות נשים צעירות עם בנים
גברים,
חורים, מבוגרים.
ואמרתי מפתיע, זה היה ממש כמובן בציניות.
כן.
מפתיע בכלל.
חמש שנים, שש שנים, אני טוענת אפילו עשור יש בינינו, כאילו מבחינת התפתחות מוחית, כאילו בין אישה וגבר, יכול להגיע, כן, יש גברים יותר ויש נשים, אבל בגדול, שוב, בגלל שאנחנו כבר בגיל 11 פוריות, כאילו, ובגיל, את צריכה כבר מוח.
מה בגיל 11 פוריות?
הפוריות שלנו מתחילה 11-12, מחזור.
רגע שמקבלת מחזור.
זהו.
עכשיו זה 11-12.
זה מאוד מוקדם. הבנים,
בנות, אני קיבלתי בגיל 15, נשים בנות קיבלו בגיל 16-14. היום הן מקבלות 11-12, גם משהו הורמונלי שקורה ו...
נכון, נכון. ולכן את כבר בגיל 16 כאילו אמורה להיות אימא, או בגיל 14 אמורה להיות אימא, המוח שלך צריך להיות מוכן לזה. כאילו הבנות, יש להן מעצת התפתחות מאוד... מאוד...
כן, צריכות לייצר ולגדל צאצאים.
בשביל זה את צריכה אונה מצחית, שתגרום לך לדחות סיפוקים עכשיו שבא לך לפגוש חברות, יש לך פה תינוק להכיל, כן? את צריכה להיות יותר אחראית, יותר בוגרת, יותר שקולה, יותר הכל. אז הבנים והבנות באמת שונים, והרבה פעמים בנות יחפשו גבר קצת יותר מבוגר, אחראי, רציני.
התפתח לו.
שהתפתח לו.
כן. שהסתיים לו האירוע. כן. מוכן, שהוא בשביל.
זה לא מה שהרבה נשים לפעמים אומרות, כאילו לא יודע מה רוצה מעצמו, אין לו שאיפות, אין לו אמביציה. אמביציה זה תכונה מאוד מושכת.
הפרונט גורטקס, איך?
פרי-פרונטל קורטקס, PFC.
פרי-פרונטל קורטקס שלו, הוא לא מוכן עדיין, נשמה. זה מה שאת צריכה להסביר, מישהו שואל אותך, אבל למה את יוצאת עם כזה כל כך הרבה יותר מבוגר ממך, אחותי? הפרי-פרונטל קורטקס שלו, עוד לא, הוא רק עכשיו מוכן. הוא עוד לא מוכן.
חיכיתי שיהיה מוכן.
בדיוק. אז אנחנו בעצם, אני מחזירה אותנו, כי זה סופר מעניין, אז המקום הזה במוח מסיים להתפתח, ופתאום מה? אני מבינה דברים אחרת?
כן.
או אני רוצה דברים שונים?
רואה דברים אחרת. יש אזור בחלק הזה, אני מתה על הרשת הזאת, נקראת רשת ברירת המחדל.
נו, נו, נו.
חלק ממנה מאחורה, חלק מקדימה, אבל זה משלים את ההתפתחות של המוחר. אפילו בגיל המעבר היא עוברת שוב מטמורפוזה, האזור הזה. מטורף מה שעובר שם.
נו,
מה? בגיל המעבר אנחנו עוברות תארי ארגון למטרות טובות. זה לא ירידה, זה לא מנופאוזה. זה מנו סטארט, אנחנו מתחילות...
חייבת?
זה רי ארגון למוח. ורשת ברירת המחדל, זה רשת שבעצם נדלקת, לא אצל ילדים, כמעט בכלל, ואצל מתבגרים, אלא רשת שנדלקת כשבן אדם עושה רפלקציה עצמית. שרגע שנייה, את נכנסת לתוך עצמך, ועושה איזשהו תהליך של בחינה של אופן החשיבה שלך, מה שנקרא מתח חשיבה, כן? וגם על אחרים. זאת אומרת, שאת רואה בן אדם, ואומר לך משהו, וזה לא כמו אח הגדול שאת ישר יורה ויורים אחד על השני. באח הגדול אין, נגמר, נעלם האזור של הפרונטל, אין שם. זה רק לימביות מדברות, אמיגדלות כל היום
צורות. וואי, וואי, וואי.
אלא הרשת ברירת המחדל אומרת שאת רגע, שנייה, בן אדם אמר משהו, אני לא לוקחת את זה עכשיו ונותנת לזה.
אני לא ריאקטיבית.
איל, בדיוק.
לא להיות ריאקטיבית.
אלא...
להיות פרואקטיבית.
יכולת להתכנס לראש שלו ולהבין רגע מאיפה זה בא לו. מאיפה, למה הוא אמר את זה עכשיו? במקום שזה יפעיל אותי, אני עושה איזה תהליך שהוא רפלקציה, חשיבה.
זה מה שקראת לו רשת ברירת המחדל?
כן.
למה ככה היא נקראת? חשבתי שיש לזה קשר לברירת מחדל.
לא ברור.
למרות שכן, כי כנראה, סתם אופציה, כי בדרך כלל ברירת המחדל, הדיפולט הוא תגובה.
נכון.
ואולי
זה הפוך על הפוך. ככה. מעניין, אני אבדוק למה זה נקרא ככה, באנגלית זה שם אחר, לא, אבל גם בעברית תרגמו את זה לרשת ברירת המחדל, אבל היא מאוד מעניינת, היא גם חדשה במובן שכאילו היא לא חמיכה, אבל במחקר, כן, שמתחילים להסתכל עליה, ולנסות להבין מתי היא מופעלת, מתי היא לא מופעלת, ובאמת רואים שככל שאדם הוא בוגר יותר, בוגר יותר, יש יכולת, האזור הזה הוא יותר פעיל. עכשיו, כשהאזור הזה הוא יותר פעיל, את מתחילה רגע לעשות תהליכים, מתחילה רגע אולי לבחון את ההחלטות שלך, את הבחירות שלך, את הבן אדם שנמצא מולך, את הצרכים שלך, ודברים שאולי היית צריכה בגיל 20, בגיל 30, פתאום את מסתכלת על הדברים אחרת.
את לא צריכה אותם בכלל יותר, או שאת זקוקה לדברים חדשים.
או שאת זקוקה לדברים חדשים, ולא תמיד הבן אדם שנמצא מולך. שלפעמים, וזה הרבה פעמים קורה עם נשים וגברים בסיפור הזה, שמתפתחים לכיוונים שונים. גם הגבר יכול להתפתח לכיוון אחר.
מאיזה בחינה?
גם האישה.
להתפתח... מאיזה בחינה?
מקצוע הוא לא כל כך רלוונטי, כי
כן,
אנשים לא מתחברים.
כן, אז זאת אומרת, רוחנית נקרא לזה?
נקרא לזה התפתחות אישית. למשל, את רוצה ללמוד דברים, לעשות דברים אחרים, והבן זוג שלך לא לאו דווקא שם. כאילו, טוב לו בשגרה שלו.
אבל אותו דבר.
נכון.
אנשים שונים.
אבל לפעמים אנשים ידווחו שזה מרחיק אותם, שפתאום, כאילו פתאום בא לך לצאת רגע מהמקום המוכר, שעשית עד עכשיו, יכול להיות אולי להחליף עבודה, או להחליף משמעות בחיים.
זאת אומרת, אני אפשר להגיד שהרשת הזו, שבעצם קצת מחוותת אותנו מחדש בגילאי ה-30-40, היא שולחת אותנו למסע פנימה?
כן.
כן? לשאלת שאלות חדשות ולקבלת תשובות, ויכול להיות שבגלל זה מדווח שרוב מערכות היחסים נפתחות, מסתיימות, משתנות בערך בגילאים האלה?
כן, לדעתי יש קשר. כמובן גם זה תלוי בכמה שנים אנשים היו ביחד, אבל למרות שלפעמים אפילו בפרק ב',
כן.
שזה כבר בן אדם חדש, על פניו ואין קוליג', אנשים רוצים לפתוח את היחסים או...
לא, אבל רגע, קוליג' עכשיו...
יותר ויותר דברים.
הכנסנו...
זה הכל ביחד.
ברור שהכל ביחד.
שהכל ביחד.
ברור שהכל ביחד. אז למה זה יכול לקרות אם ככה? מסיבות אחרות, שזה לא כן. אפקט קוליג', שזה כן. מספיק שפשוט...
לא, למה פותחים את היחסים בפרק ב'? זה מוזר מאוד.
לא, אז אני רוצה, בואי נעלה השערות, היות ואת ואני לא יודעות למה.
לא יודעות למה.
אז בואי נעלה השערות. על סמך המדע.
יכול להיות, יש גם פסיכולוגיה, יכול להיות שהמבנה של ניסויים, שוב, יש הבדל בין מה הטבע שלנו צריך, אז אנחנו כן צריכים דמות התקשרות, בן אדם בטוח, דמות משמעותית אחת, שאיתה אנחנו נקשרים באופן עמוק. וגם אחר כך, בלי קשר לצאצאים, דמות התקשרות אחת משמעותית, שהיא שם בשבילנו, שהיא נגישה לנו, כשרה לי, יש לי למי לפנות, שהוא רואה אותי בעיניים טובות, שהוא מתפעל ממני, שאני חשובה לו, שהוא מעריך אותי, ושהוא מגיב אליי, תגובתיות רגשית, מה שנקרא. כשרה לי, הוא רואה את זה, כשטוב לי, הוא רואה את זה, הוא איתי, זה...
בטוב הוא ברע.
בסופו של דבר. כמו הורה. הורה מטיב, שהיה אמור להיות הורה מטיב. אבל, אז יש לנו את הצורך הזה, בגלל זה אנחנו מחפשים קשר. אבל בגלל זה אנחנו מחפשים קשר.
אבל מערכת יחסים, כל מערכת יחסים, מבחינתי, חברות יושבת על אותם צרכים בסיסיים, שיושב של מערכת יחסים בין בני זוג ובין הורה לילד, לבין...
חברות שלך נגישות אלייך כל הזמן?
כן.
הם איתך כל הזמן?
כן. רגע, קודם כל, כן, אני באמת...
הן מעורבות בחיים שלך ברמה...
היא גאיה! לא, באמת. אני, זה אחת המריבות הוותיקות ביותר שלי ושל יד, שקשה לו עם זה שהחברות שלי, זה מה שהן עבורי. כי...
אז הנה, יש פה עניין.
ברור שיש עניין.
יש פה עניין. כי דמות ההתקשרות, שוב, ברמה הבסיסית, החוזה, הרגשי הזה, הוא שאני שם בשבילך ואת שם בשבילי. וכשאנחנו מכניסים עוד הרבה אנשים, אז דמות ההתקשרות, מבחינתה, החוויה שלה, היא לא צריכה אותי.
למה אנחנו...
כשרה לה היא לא באה אליי. כשרה לה היא באה למישהו אחר.
צריך לשאול למה.
אז צריך לשאול למה. פה צריך לשאול למה.
כן, לא לעכשיו.
כן, לא לעכשיו, אבל כאילו, למה אנחנו לא דמויות ההתקשרות? כי אנחנו, את צודקת, הצרכים האלה הם צרכים בסיסיים של בן אנוש.
נכון,
עכשיו. אם אני לא אקבל אותם בבית, אני אקבל אותם ממקום אחר, נקודה.
כי אני זקוקה להם. אני, אנחנו, כל בני אדם. אבל רגע, לא דיברתי רק על להיות שם תמיד. בתוך מערכת יחסים, בין בני זוג, בין חברות, בין הורה לילד.
בין זה המקור.
קומיוניטי בכלל, בין קהיל, בתוך קהילה, הבחירה לפרנג' לאיזושהי מערכת יחסים, בעיניי, היא ההחלטה להיות שם אחד בשביל השני, בטוב וברע, ולהחליט לגדול ביחד.
נכון.
לגדול ביחד, נקודה. זאת אומרת, גם אם יהיה קשה בדרך, גם אם יהיה טוב בדרך, אנחנו...
ממש לגדול ביחד.
אי אפשר לגדול ביחד.
באמת.
למה? רגע, אולי let's define לגדול ביחד, לגדול ביחד רגשית.
שני ישויות נפרדות.
לא, זהו, ברור. הנפרדות היא
סופר. והחופש והאוטונומיה הוא קריטי עבורנו.
לא, לא, רגע, 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 ברור. לא, 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 לא הבנת אותי. לא ביחד בסינרגיה.
זהו.
ביחד מהבחינה של...
בסימביוזה.
לא בסימביוזה.
לא, לא בסימביוזה, בסינרגיה.
בסינרגיה. אני אתן מקום להתפתחות ולגדילה שלך כחברה שלי, ואני אתן, ואת תתני לי את אותו דבר. זאת אומרת, את ואני נחווה המון המון חוויות, אנחנו נפרח אחת את השנייה, נייעץ אחת לשנייה, נקשיב, נאזין, לפעמים גם נתנגח, אבל יש משהו בלתת מקום אחד לשני, להיות מהאינדיבידואל שאתה, ולהמשיך את הדרך ביחד לכדי גדילה. זאת אומרת, להיות מראה אחד עבור השני, מראה לרוב טובה ועיניים טובות, אבל לפעמים גם מראה שהיא לא קלה. אבל זה חלק מגדילה. כשאני אומרת לגדול, זו הגדה הכוונה.
אבל צריך שבסך הכל יראו אותך בעיניים טובות. אם בן הזוג, אם הדמות ההתקשרות שלי רואה אותי בעיניים לא טובות, אני אברח ממנה. אני אברח ממנה רגשית, אני קודם כל אתנתק. הסיבה שאנחנו בכלל פותחים יחסים הרי על פניו...
בואי נתרכב על המשפט הזה לפני זה. אני מתה. מאוד חשוב לי.
מה? אני מתה עלייך.
את מתה עליי? למה?
קט כזאת.
סליחה, כן. כאילו, זה נורא מעניין אותי. זה משהו ש... מונח שמשתמשת בו המון. עיניים טובות. גם כי אני אדם שמסתכל בעיניים טובות על העולם, נקודה. וגם כי זה, אני מבינה את החשיבות של זה. אז אני, אבל אמרת משהו, כשדמות ההתקשרות שלך, שלנו, תפסיק להסתכל על בעיניים טובות, אנחנו נברח. את יכולה להסביר את זה קצת יותר, בבקשה?
כי כמו שאמרנו, הצורך הבסיסי הזה, שיש את הדמות הזאת, המשמעותית הזאת, שמספקת לנו את הצרכים.
כאילו, אני באתי להתראיין לפודקאסט שלך, ואני באתי לשיעור. אני תלמידה. ואת הרופא, את הדוקטור, את הדוקטור למה שהכי מעניין אותי בעולם, אז אני שואלת שאלות, מה לעשות?
מעולה. זה אנחנו בין הביולוגיה לפסיכולוגיה, כל הזמן
אני נעה שם.
כל היום אני נעה שם.
התחום החדש שאני חוקרת.
מרתק. מרתק. אז אני אומרת, הדמות ההתקשרות האחת הזאת, המשמעותית שלנו, מספקת לנו את הצרכים. אחד הצרכים, שוב, אני רגע אעשה זומין, זה סו ג'ונסון, אישה מדהימה, אני ממליצה לראות דברים שהיא עושה, סו ג'ונסון.
סו ג'ונסון, היא
המציאה שיטה של EFT, טיפול רגשי בין זוגות, דרך
תרשום את זה.
Emotional.
EFT, EFT. את תגידי לי.
EFT אומרת שאנחנו הרבה יותר מדי מתעסקים בלדבר עם האומנה המצחית, הוא עשה לך...
ואת אוהבת אותה.
היא לפעמים מפריעה. כי החלק מנהל אותנו...
אותה רשת מחתל?
לא, רשת ברירת מחתל היא חלק אחד בתוך הפריפרונטל. אבל פריפרונטל מספר סיפורים. הוא אוהב לספר סיפורים. אני אשאל אותך, תשאלי אותי מה מפריע לך בבן הזוג. אני אתן לך רשימה עכשיו.
מה סו ג'ונסון אומרת?
סו ג'ונסון אומרת, חבר'ה, פספסנו.
מה?
אנחנו מדברים, כאילו, נותנים למוח לדבר על עצמו, לדבר עם עצמו, לספר סיפורים לעצמו, ולחיות את הסיפור הזה כל יום מחדש. נחזור לבסיס. והבסיס הוא לא המצח, הבסיס הוא החלק הרגשי.
המגדלה?
כן, המגדלה נמצאת שם.
תראי לנו.
וזה החלק שכל הפודקאסט...
אם ישבת פה, אם ישבת פה בפודקאסט ופתחת את המוח הזה, עוד לא פתחתי את זה.
הופה!
חבר'ה, בשביל זה באתי לפתוח את המוח.
לפתוח את המוח.
לעזור לך, אני אחזיק את
החלק הזה.
כן. את מצלמה שלך.
אוקיי. כן, זה החלק שאני מאוד מאוד...
נראה קצת כמו פוט. ככה, ואם תהפכי אותו, זה נראה קצת כמו זין.
עכשיו ככה לגמרי.
כאילו כל האזור, כן. זה הפוך, זה נראה כמו כל האזור הנשי.
נכון.
כל היוני.
איזה יופי, לא חשבתי על זה.
המגדלושקה.
אז זה המגדלה נמצאת פה, אבל זה...
תראי לנו אותה? היא קטנטנה, נכון?
כן, שיש ימנית ושמאלית.
תראי לי, תראי למצלמה.
יש ימנית ושמאלית, וזאת בלוטת יותר את המוח, גם בלוטה מאוד מאוד חשובה שעושה את הסנכון של כל ההורמונים, זה סופר בלוטה, מה שנקרא.
אוקיי.
כל המערכת ההורמונלית. אז המערכת הלימבית, המערכת הרגשית,
כן.
שהיא זאת ששולחת את השדרים שלה למערכת הפרונטלית. כאילו נגיד שאני חווה הרבה מאוד תסכולים ואכזבות מבן הזוג שלי. Mm-hmm. אז כל הרגע שזה בסוף מתרגם בסוף
לסיפור.
שאני סובלת אותו ושהוא מעצבן אותי, ושלפני 10 שנים שהייתי צריכה אותו, הוא לא היה שם בשבילי, ואני אזכור לו את זה כל החיים.
זה הקדמית תגיד. הקדמית... אבל מה היא מרגישה פה בפנים?
אז פה הרגש היה קלו. ולא היה מקום לדבר, והכעס הזה הצטבר בבטן. טינה. הרבה פעמים מה שקורה בבני הזוג זה טינה. זה אומר רגשות שנוצרו פה, ונתקעו והותחקו, ונתקעו בתוך המערכת הצבים בגוף שלנו. ואז אני רואה אותו, כבר בא לי להרוג אותו, כן? כי זה רגשות שלא איבדנו אותם, כי על פניו את מתנהגת, כאילו מה, לפני 10 שנים...
לא, כי ברגע האמת לא רצית, עכשיו רצית שלום בית, רצית הרמוניה, זה לא היה מתאים.
גם אמרת והוא לא התייחס.
והוא לא התייחס, וגם עבר לידך ושכחת.
ולמה לעשות סיפור מכל דבר?
כן, ויכול להיות גם שהיה שם גזלייטינג וטשטושים ו...
ואת עשית לו גם לפני 10 שנים משהו אחר, אז הוא זוכר משהו אחר, אבל נשים זוכרות הרבה יותר.
ברור.
היא אומרת, נשים זוכרות. רגע שנצרב לעולם לא.
כן.
אז היא אומרת, בוא נחזור לכאן, בוא נחזור לחלק הרגשי, ונטפל עכשיו, הרגשי הוא בכאן ועכשיו, כן? את יכולה לטפל ברגשי בכאן ועכשיו, לתת לרגשות האלה לצוף, ולקחת את שני בני הזוג. לקחת את שני בני הזוג.
כן.
איך את מביאה...
זאת אומרת, איך אני מוציאה אותם... בפנוחו שלו, בפנוחו לא דרך כאן, אלא
כן, דרך... לא, דרך כאן למודע, אבל לדבר כן. רגש, לא לדבר על הסיפור,
אוקיי.
אלא לדבר רגע שאת עכשיו יושבת מול בן הזוג שלך,
כן.
שדיברנו על זה שאת כבר לא רואה אותו בעיניים טובות, הוא רואה אותך.
לא,
רואה
לא, שאת... לא דיברנו.
לא, לא, לא עלייך, אני אומרת, נגיד אני לוקחת שני זוגות.
רואה אותך בעיניים טובות.
שאנחנו...
דרך כלל.
שבאים בני זוג לקליניקה,
כן.
והרבה רעלים שהצטברו ולא היה להם עיבוד למהלך השנים, ועכשיו הם מנסים לתקן. אז צריך לתקן מתוך, אם לא נחבא רגע את המגדלה, נוציא את כל הרעלים החוצה.
זאת המגדלה, את הפרונט.
לא, רגע, ננקה את הרגשות שהצטברו פה עם הזמן, שהמודע אחר כך עשה מהם מטעמים. אבל בוא נחזור רגע לרגשות, שאת עכשיו יושבת מול בן הזוג שלך, את שואלת את האישה, מה את מרגישה בגוף? מה את מרגישה עכשיו שהוא מדבר? נגיד, נותנים לו לדבר?
כאילו מה, תעוקה בחזה, רועדת לי הרגל, כאילו זאת ששאלת בגוף?
ואז מה את מרגישה כלפיו?
אוקיי.
תסכול או אכזבה, קנאה. נגיד, הוא מדבר, ואנחנו לא מתעסקים בתוך.
בסיפור. אז אמרה את זה גם, אומרת את זה גם אסתר פרלי, אומרת שבסוף רוב, בתוך מערכות היחסים, רוב הקלאשים והמקומות האלה יושבים על 3 בסיסיים מאוד ברורים, שזה הכרה ו... recognition and respect and recognition, מישהי התכוננה לזה, נו, לציוני אמריקה. ריספקט, בגדול,
כן, כבוד, הכרה.
כבוד, הכרה, נובלטי, לא נובלטי, אני צריכה, בקיצור, בעצם גם היא אומרת, אני אקטיביות לכל הזיכרונות שאנחנו שוכחות דברים, אבל בגדול גם היא אומרת, הכל יושב, כל השאר סיפורים, אבל אם אנחנו מזקקים הכל, זה יושב על הצורך שיראו אותי, שיכבדו אותי, שיתנו לי מקום, שיעריכו אותי, ושם זה לא על מי הרים, מי אסף את הילדים או לא אסף את הילדים, מי הרים את הכביסה או מי שטף את הכלים.
ואם אנחנו רוצים להחזיר את הקשר, אנחנו לא יכולים להמשיך להגיד לעצמנו רק ברמה המודעת, כאילו בוא אני אעשה בשבילו דברים, או הוא יעשה בשבילי דברים.
אז מה אנחנו כן? בואי נחזור, בואי נחזור פה בתור המונוגמיות שמדברות על המונוגמיה, וחושבות שזה מונוגמיה, למרות שאנחנו לא יצורים,
אנחנו רוצים מונוגמיה, למרות שאנחנו יקשה לנו את זה. כי שוב, בצרכים הבסיסיים שלנו, בני אדם, אנחנו צריכים בן אדם אחד, דמות התקשרות יציבה, בטוחה, שלפעמים היא גם יכולה להיות לא יציבה ולא בטוחה, אבל כן, בניגוד להורה, שהוא דמות התקשרות שכל הזמן צריכה להיות שם בשבילך, גם אם קשה לו וכואב לו הראש ואין לו כוח אלייך, הילד בא וצריך אוכל, את תקומי ותכינו אוכל.
אגב, הרבה מאוד בני זוג, בעיקר גברים, יש להם איזו ציפייה שכך בת הזוג שלהם
אז זהו. ואז יש לנו ציפייה, גם בנות, גם נשים מגברים. רגע, עכשיו לא טוב לי. איך אתה לא רואה את זה?
איך אתה לא רואה את זה? איך אתה
ממשיך בעבודה?
ממשיך בעבודה?
איך אתה הולך לפגישה כשאני ככה? כי יש בנו את הילד ואת הילדה הזאת שעדיין רוצים, ואז אני אכעס עליו, ועכשיו אני לא יכולה להגיד את זה, כי כאילו, טוב, הוא צריך לעבוד, וצריך זה, וצריך זה, אבל בסוף אני לא קיבלתי רגע מענה לצרכים שלי, וגם הבן זוג לא יכול לספק לנו את כל הצרכים. הוא לא יכול.
אנחנו כל הזמן במשחק, בשיח שלנו, בין ההבנה, שאנחנו גם לא מונוגמים, וגם בן הזוג לא יכול לספק את כל הצרכים, לא יכול, פעם צריך כפר שלם לגדל ילד, כי כל אחד מספק שם צורך אחר. אז אנחנו
לבד הרבה יותר היום, ואנחנו כאילו שמים בבן הזוג את כל
אז דוקטור.
את כל הצרכים שלנו.
אז מה עושים?
אז
כי אנחנו כל השיחה שלנו רק כל הזמן נעות וזזות בין להיכנע במרכאות למונוגמיה, לבין ההבנה המוחלטת שאנחנו לא אמורים להיות שם, אבל משהו בנו, בי ובך, שנייה רגע, רק בי ובך, מבינות שלא רוצות לא להיות מונוגמיה.
נכון, נכון.
אז מה לעשות?
קודם כל להבין שכאילו, אהבה זה לא
רוצות לא להיות מונוגמיה. זאת אומרת, כן רוצות להישאר במונוגמיה.
כן רוצות להישאר במונוגמיה, וכן מאמינות במונוגמיה. כי עוד פעם, למה?
כן ולא.
למה? על פניו למה? בוא ננהל מערכות יחסים, כמה אנשים. מה שאנחנו רואים בפועל, זה מעורר את הקנאה ואת החרדת נשישה בצורה מאוד מאוד חזקה. אצל לא אצל כל אנשים, אצל הרבה מאוד אנשים, בעיקר אם הקשר מראש היה רעוע, והיו הרבה טינה וכעסים או דברים,
זאת אומרת שאם
לא היה כן, עריכו.
הייתי גם בסרט, במחקר. יחסים שנפתחו על בסיס מעורער, לא צלחו ביפר, די מהר גם נגנזו. אבל ראינו שם, יש שם זוג, היה זוג בסרט, זוג צעיר, חן ושי, שהם התחילו ככה את מערכת יחסים.
אוקיי, סיפור אחר, כי שוב, גם אני אומרת, לפי הגנטיקה, 20% מהאוכלוסייה לא יכולים לחיות במונוגמיה.
20%?
20% מהאוכלוסייה, נקרא, עוד פעם, זה הערכות, נקרא להם מחפשי ריגושים. קולטן לדופמין שלא יכול להיות צווה. הוא צריך ריגושים. אבל אם אחד דופמינרגים האלה, פוגש דופמינרגית, הם חיים באושר ואושר.
הבנתי.
שניהם זקוקים לריגושים והם מבינים את זה, והם גם מתייחסים לפעמים למין או לקשר עם מישהו אחר כמשחק, כמשהו.
כן, אבל ריגוש גם לא חייב להיות מיני. ריגוש יכול להיות קפיצה ממטוס בשיחה חופשית.
כן, אבל מין זה דבר שמנהל אותנו. אז הרבה פעמים מחפשי הריגושים יחליפו עבודות, ספורט אקסטרים, וגם, לפעמים גם בנות זוג או בני זוג. קשה להם במשהו שקובל אותם, קשה להם במשהו שהוא מונוטוני, שגרתי, ורובנו נעים על הרצף.
אבל אני חושבת שהרבה יותר מ-20% באוכלוסייה, אמנם אולי המדעית 20% הם לא...
כן, זה אפילו לא מדעית, זה גן, זה כל מיני, זה כמה מחקרים על הקולטן לדופמין.
אז אני חושבת שהרבה מאוד, הרבה יותר מ-20% מהאוכלוסייה, ולא סתם עשיתי את הסרט הזה, מתחוקקת בשאלה, ומתעניינת ובודקת ומתערערת עם המונוגמיה. אז מה כן עושים? יש לך איזה פיתוח? כן.
אז אני חושבת שפשוט אנחנו שינינו מבנה חברתי שהחזיק 1,500 שנה, שזה מוסד הנישואים.
אנחנו שינינו?
כן, אנחנו בני אדם, אנחנו הדור הזה.
משנים.
משנים.
עכשיו משנים.
עכשיו משנים.
זהו, לא שינינו.
עכשיו משנים.
מנסים, בודקים, שואלים.
אנחנו שברנו את הקודם. נגמר, הקודם נגמר. המוסד נישואים כמו שהוא היה, שהאישה תלויה בגבר, שמוסד מאוד כובל, שזה מוסד חברתי.
זה כבר לא.
זה כבר לא.
זה כבר לא.
מי ש... אם אני אומרת שאני
גרושה פעמיים, אף אחד לא סקל אותי. אבל מה נשאר? את יודעת מה כן נשאר?
אבל, מצד שני, לא בנינו מבנה חדש. עוד לא בנינו מבנה חדש. אז במעבר, בעיניי, בין המבנה הישן למבנה החדש, אנחנו עושים
ניסוי וטעייה.
ואנחנו אומרים, בוא נתאם מזה, בוא נבדוק את זה, בוא נראה אולי זה מתאים לנו, בוא נראה אולי זה מתאים לנו. מוסד הניסויים שראינו את סבא וסבתא שלנו, נגמר, לא עובד. אולי היו כמה סבים וסבתא שבאמת עד יומם האחרון היו בקשר ואהבה והכל. ואנחנו מתנסים בסדרתית, מונוגמיה סדרתית, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, גירושים, נכון.
גירושים זה מונוגמיה סדרתית.
זה one at a time.
One at a time.
שזה כנראה המודל שהוא הכי יחסית יציב, כאילו...
שזה נראה לי...
מוח משתנה.
נראה לי שכן בעצם מצאנו. לא, אם 50% מהאוכלוסייה...
מתגרשים.
מתגרשים. ובעצם המודל החדש שנוצר הוא מונוגמיה סדרתית, שזה מונוגמיה אחרת. זה מונוגמיה שמספקת את כל מה שאנחנו זקוקים לו. מתישהו מה שהיה כבר לא מספק, אז אנחנו במרכאות עוברים לדבר הבא. אם הוא לא מספק, עוברים לדבר הבא, אבל יש את הלויאלטי, את האקסקלוסיביות כל פעם לפרטנר אחד. זה נקרא...
באותו זמן הוא דמות ההתקשרות שלי.
אז איך קראנו לזה? מונוגמיה סדרתית? סדרתית. אז זהו, זה בעצם... נראה
על מונוגמי. כן, מצאנו את הפתרון, אבל יש בעיה אחת עם המודל.
מה המודל הבעיה?
אסף.
עד כמה סלקלי.
לא, לא.
קלית זה לא עובד.
עם הזמן. גם זה משתנה עם הזמן. ברגע שנשים הן כאילו מקלקלות את עצמן, אז הן לא תלויות באף אחד, והגבר לא תלוי באישה, ואף אחד לא תלוי באף אחד. אבל הבעיה האחידה עם הסדרתית, שהסדרה הזאת מתישהו נגמרת. אנחנו...
הסדרה נגמרת?
הסדרה נגמרת, אנחנו מזדקנים. ובוא נאמר שהמניות שלך בגיל 30 והמניות שלך בגיל 60, 70...
זה אם רק עולות, נאמר. אצלי זאת מניה שהיא בעלייה מתמדת. לא לדבר לא יפה על המניות. סתם, כן, כן, אבל את אומרת...
המניות... תדברי עם נשים בנות 60, 70 בהקשר של מציאת זוגיות חדשה.
כן.
תיכנסי לדיכאון.
בסדר, אבל אפשר להיות...
שערי עם הנברן הרבות שלך וזהו.
לא, 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 לא. אני חושבת שגם שם...
אבל זה שיקול שאנחנו לוקחות את זה. לוקחות אותו בחשבון, גם לוקחים, גם גבר בן...
זה הרבה מאוד פחדים של גם גברים וגם נשים, לפני גירושים, או לא להתגרש מהפחד, להזדקן לבד.
אז זהו, בוא נדבר על הפחד להזדקן לבד.
בואי.
בוא נדבר על הפחד.
בואי.
כי בסופו של דבר...
בואי נדבר גם על חלקיקי אטומים, אם את רוצה.
האם זה פחד לגיטימי?
בטח. פחד לגיטימי מאוד.
אבולוציונית? לא לרצות להזדקן לבד?
תגידי לי, את אבולוציה.
מי הצליח יותר? אלה שהזדקנו לבד או אלה שלא הזדקנו לבד?
אני מניחה שלא הזדקנו לבד.
אלה שלא הזדקנו לבד. בדידות עושה נזק לגוף כמו 15 סיגריות ביום. זה הנזק של בדידות לבני אדם. לא טוב לנו להיות לבד.
אבל רגע, לא, רגע, רגע. אני רוצה אז לעשות הבחנה בין בדידות ללבדות.
כן.
כי לבדות היא נהדרת.
נכון.
אני אוהבת מאוד לבדות, אבל זה בעצם...
התנאה בין...
הבחירה להיות לבד... זאת אומרת, הבחירה להיות
לזמן
לבד...
מסוים.
בחירה, לזמן מסוים.
יש לך קשרים. יש לך הרבה קשרים.
כן, לבדות זה יכול להיות גם שעתיים. להיות איתי.
כן. לא, זה מתנה.
לא, אז אני אומרת רק, זה חשוב להגיד...
בדידות זה לבין לבדות לא חברתיים בכלל. שאין לך מישהו אחד בעולם הזה להתקשר אליו כשרע לך או לשאול מה שלומך.
זה יכול גם להיות רגעי, זה יכול להיות בדידות של יומיים להרגיש בודדה, למרות שיש לך למתקשר, אבל אין לך את היכולות, אין לך את הכוחות. זאת אומרת, כן. בדידות יכולה להיות כמו שדיכאון יכול להיות רגעי ויכול להיות קליני כדורים.
נכון, אבל בדידות לא טובה לאדם, ולהזדקן לבד זה מאוד מפחיד, כן? בדרך כלל אנחנו לא מזדקנים כזה, יום אחד בוף נעלמים, זה תהליך הידרדרות כיפי כזה.
כן,
פן כזה, שבו קצת יותר קשה לנו לעשות דברים, ואז את רוצה מישהו שיהיה שם איתך, כן? עכשיו, אז יש פה שתי סיבות למה אנחנו נאחזים במונוגמיה. סיבה אחת שאנחנו צעירים זה בשביל הילדים. למה אנשים בכלל מדברים על ניסויים פתוחים?
למה?
הרי אפשר בסופו של דבר להגיד, היה כיף, היה נעים, תודה על כל השנים האלה. נהניתי.
זה לא כזה פשוט, כן.
מה זה לא כזה פשוט? זה לא כזה פשוט כי יש ילדים.
נכון?
האהבה הכי גדולה שלנו בסופו של דבר היא לילדים שלנו.
נכון, שאלה מה זה, מה זה, למה זה, אז מה הופך את זה כשכה, אתה לא רוצה לפגוע בילדים?
לפגוע בילדים. נקודה, גירושים פוגעים בילדים, נקודה. אין על
למה?
זה דיון. אין על זה דיון.
בוא נדבר.
לא, יש על זה דיון, אבל מבחינת הסטטיסטיקה, אין דיון.
זאת אומרת, ילדים שאומרים, אני הייתי מאושר שההורים שהתגרשו, הם היו צריכים להתגרש, זה שקר?
יש שם בפנים כאב.
כאב.
פירוק של משפחה, זה כאב. עזבי את הפירוק של המשפחה. שההורה שלך יש לו אישה אחרת, גבר אחר, וילדים אחרים, שם הכאב נהיה עוד יותר חזק. Okay. בסדר, נגיד ההורים רבו כל היום והתגרשו, בסדר, אז לא
אבל
שומעים...
אבל כשלאבא יש חברה חדשה והוא עושה את הילדים...
ואז הוא אומר לך, כן לבוא, לא לבוא, מתאים עכשיו, לא מתאים
אוי עכשיו. אוי ובוי לי, זה כואב לי בלב לשמוע.
כואב בלב לשמוע. כואב, וזה קורה כל הזמן. וגם שאמא מביאה מישהו חדש ויש ילד חדש, זה מאוד קשה, זה מאוד קשה. אז ילדים, הדבר הכי טוב ל-well-being שלהם זה שדמויות ההתקשרות שלהם יעשו את הדבר האחראי וישארו איתם.
גם במחיר שלא טוב להם אחד מהשני?
לילדים, תישארו גם אם תאכלו אחד את השנייה, תישארו. תבואו לארוחת שישי.
כי הרבה אנשים אומרים, גם, את יודעת, גם בהדרכת הורים, או גם...
לכו לטיפול, מה שנקרא.
לא, לא, הילדים, לכו לטיפול. אבל אומרים, יש ילדים שעדיף שהם, שההורים שלהם יתגרשו, מאשר שהם יראו את ההורים שלהם כל היום רבים. זה לא נכון?
בעיניי, כשמסתכלים לטווח הארוך, מה קורה לאותם ילדים? שוב, אני מדברת על הקשר עם ההורים, שוב, בגלל שאנשים אחרים נכנסים לך לחיים.
הבנתי, זאת אומרת שגירושים כגירושים זה לא... את מדברת רק כשזה משתנה, שהאהבה משתנה. זאת אומרת, הילד רגיל לקבל מדמות ההתקשרות, אהבה X, ופתאום הוא צריך לחלוק את האהבה, הוא מתחרה.
הוא מתחרה. אנחנו לא אוהבים להתחרות, לכן יש מריבות אחים, אחים לא מסתדרים, כן? כי כל הזמן זה תחרות על זה. כל הזמן תשומת לב, למה נתת לו, למה עשית לה, למה את מוותרת, כל היום אני שומעת את זה. יש ילדה בת 21 וילד בן 17, מספיק? חלס, למה הוא, הנה, אלים. מספיק כבר, רדו ממני. לא, אבל לא, את מתייחסת ככה, לא, אבל לה, את עושה... גם זה לא נגמר אף פעם. לא, רק עם אמא. רק עם אמא. אנחנו שהתגרשנו, הקשר עם הילדים נפגע. הקשר של האבא עם הילדים מאוד מאוד נפגע.
למה?
באלף סיבות, אבל זה לא האבא היחידי שזה קרה לו. שוב, לפעמים זה אילוצים של החיים. הוא גר עכשיו במקום אחר, אני גרה במקום אחר. יש בית ספר, אי אפשר להיות אצל אבא כל הזמן, אז כבר פחות באים, אבל יש לי חברה, ויש לי חוג, ויש לי זה, ויש לי פה, וברוך השם, הילדים שלי מאוד מוכשרים, מאוד פעילים. אז בסדר, אז נראה את אבא, אולי. וגם הצד השני, את יודעת, יש לו חיים משלו, יש לו דברים. זה קורה בכל הבתים, קורה בכל המקומות, ולכן אנשים מחפשים את הפתרון הזה, שלפחות בו נפתח את היחסים כדי לשמור על הבית. אני חושבת שרוב האנשים שמגיעים לדיון הזה,
זה כשהם מרגישים שקלו כל הקיצים, ורגע לפני שהם שוברים את, את המערכת, את המבנה, המשפחתי, הם אומרים, בוא ננסה כאילו את המוצא האחרון.
כן, ואולי גם יש קשר טוב בינינו בסך הכל.
חברות.
אנחנו מסתדרים, אבל כן. אולי את כבר לא רואה אותי בעיניים טובות, ובאמת אני לא מרגיש או מרגישה שאת רואה אותי, מכבדת אותי, אוהבת אותי.
אם ככה, למה זה לא מצליח?
אבל מצד שני, כאילו, את מבינה, זה כאילו מאבק פה בין צרכי ההתקשרות של הילדים.
לא, זה מאוד
זה בין, כאילו, אנחנו במאבק פנימי בין הצרכי התקשרות של הילדים שלנו לצרכי התקשרות שלנו. זאת אומרת, אני יודעת שהילדים שלי צריכים אותי בבית ואת אבא שלהם בבית. את אבא שלהם איתם. צד שני, צרכי ההתקשרות שלי כרגע לא ממולאים עם הבן זוג. הוא כבר הרבה זמן לא מתייחס אליי, אנחנו לא בטוב, זה גם לא חייב להיות, כמו שאמרנו, איזו מיניות מטורפת. פשוט, הוא כל הזמן בעבודה או כל הזמן בדברים שלו.
אין שם, משהו שנשבר.
ועכשיו שאת שמה את זה מול זה. אז הרבה פעמים הילדים מנצחים, ואני חושבת שזה אחראי, נכון, בוגר וחכם. השאלה, עכשיו נחיה כל החיים בבדידות? אפשר...
בתוך הקשר?
בתוך הקשר, כי יש הרבה אנשים שחיים בבדידות בתוך הקשר.
אז מה אסתר פה? כן, סליחה, כי יש לי מה להגיד. אז אם ככה, אז איך מנצחים?
איך מנצחים? אז יש את אלה שבוחרים, אני אסבול בשקט, ושהילדים יהיו גדולים אני אעזוב, ואז גם אחר כך לפעמים גם לא עוזבים.
וסובלים כל הדרך.
סובלים כל הדרך.
הם חוטפים גם מחלה, שהנפש, הגוף, בסוף הכל קשור להכל, ואם אנחנו נשארים בתוך מערכת יחסים שלא טובה לנו.
ולא מקבלים את הצרכי התקשרות שלנו האלה.
וכל הזמן הגוף מפריש קורטיזול, הורמוני סטרס, ולא טוב לנו, אנחנו לא בטוב.
ואין מישהו שרואה אותנו, ואין מישהו שנמצא את...
ולכן אנשים מתגרשים גם על אף הרצון והצורך והאחריות
לילדים.
לשמור בדיוק.
נכון, אז אני אומרת, איך בכל זאת, בעיניי, מה שקרה שם, שצרכי התקשרות פתאום לא מסופקים,
כן.
זה לאו דווקא כי לא מתאימים יותר, ולאו דווקא כי מתפתחים לכיוונים אחרים יותר. אני חושבת שצריך פשוט להרשות לעצמנו לעשות עבודה אמיתית, ולהבין רגע מה השתבש כאן.
או.
מה קרה?
או.
מתי? כי לפעמים אפילו את לא אומרת לבן זוג שלך, תשמע, אני מרגישה רחוקה ממך כבר הרבה מאוד זמן, אני רוצה להתקרב.
נכון.
בלי ריבים, בלי ביקורת, בלי אתה אף פעם לא בבית, אני פשוט רוצה אותך, ואני מרגישה שהתרחקנו ממש. ובוא נעשה משהו עם זה, בוא נעשה זה מעכשיו, לפעמים לדבר, משאיר אותנו באיזה לופ של מריבות אינסופי, על אותם דברים. ואני חושבת שבכלל, אני חושבת שכל זוג, בשביל לשרוד מונוגמיה, ואם החלטנו להביא ילדים, איזה דייט? דייט אחד לא יספיק.
לא דייט אחד, אבל להשקיע בתוך, אז דיברנו על זה, להשקיע זוגיות עצמה.
נכון.
לדבר המון, לריב ערומים.
שבגלל האמיגדלה שלנו, קשה לנו לדבר אחד עם השני, כי אנחנו כל כך, כל זוג יוצר לו סגנון מריבה, וסגנון התנהלות, שכאילו קשה לצאת מהלופ הזה, ורק שיש בן אדם נוסף בחדר, אבל שוב, אני חושב שכל זוג, כאילו מהרגע שהתחתנו, כמו שהולכים למוסך לטיפול 10,000, או עד 15,000 קילומטר.
אני כל כך מאמינה בטיפול זוגי, זה הדבר שאני הכי מאמינה בו בעולם בערך. טיפול פסיכולוגי וטיפול נקודה, טיפול בנפש.
טיפול.
זה אני מוציאה את הכסף שלי.
באמת.
בחיי, על מסיבות, הופעות, הופעות חיות שאני אוהבת, ועל הנפש.
על הנפש.
חוויות ונפש.
ועל הנפש.
על זה צריך כאילו מבחינתי בזה...
כי ביום יום אנחנו כל כך עמוסים.
אם יש לנו את הפריבילגיה מוסכים.
נכון. וכל כך מוסכים, שיש את הרגע הזה, פעם בחודש, פעם בחודשיים, שעושים שם את העבודה הזאת, של להתחבר, לא למטפל. המטפל שם רק יוצר פלטפורמה.
מרחב.
מרחב שמאפשר למוח הלימבי הזה רגע לצאת החוצה, ולהגיד, תשמע, נכון זה קרה לפני שנה, אבל זה עדיין יושב לי פה.
אבל למה להגיע לשם בכלל? למה להגיע לשנה?
נכון.
למה לא להרבה לי?
אולי לא רציתי להגיד את זה לפני, וזה לא יצא לפני, אני... אבל זה עדיין יושב במה.
אז אני חושבת שנכון לנו כבני האדם, לשנות, לא את, מה שאת מדברת עליו, על הטיפול, גם אומנם זה קרה לפני שנה, זה חשוב מאוד. אני מציעה הצעה אחרת, נוספת. להתחיל לדבר את הרגשות שלנו, ולא להדחיק אותם שנה. כי מה שקורה בעיניי בשנה הזאת, זה כדור שלג שגדל וגדל ומצטברים עוד ועוד 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 משקעים וחבל.
צודקת.
ואם אין את האפשרות ללכת פעם בשבוע, פעם בשבועיים לטיפול, אפשר למצוא את דרך השיח להגיד את הדברים. ויתרה מכך, מה שבאתי להגיד לך על אסתר פרל, היא אומרת, בגלל שבגילאים האלה, שימי לב, דיברנו על השינוי והקפיצה שקורים בגילי 30-40, ושרוב הזוגות נפרדים, זה לא רק, אני מניחה, בגלל מה שקורה לנו במוח. אני בטוחה שזה קשור רגשית גם שהילדים קטנים, וכשהילדים קטנים, המוח שלנו מוסך,
נכון.
וכל הזמן עסוק בלטפל. גם כשאנחנו מבלים עם הילדים ועם חברים שלנו, אנחנו סביב הילדים ולהכין להם את האוכל, ואין לנו כאילו רגע דל לזמן מבוגרים. ובני זוג זקוקים לזמן מבוגרים. ואני חושבת שאם בני זוג יודעים לייצר לעצמם, עם הקושי של ילדים קטנים, חופש גדול, וטיוטיוטיו, בטיוטיו, מיידים לייצר את הרגעים אפילו קצרים של לבד, רק אני ואתה, רק אתה ואני, רק אפילו מבוגרים ממבוגרים.
נכון.
זה מאוד מאוד עוזר לא להגיע לנקודות האלה. אז כשאומרים...
בעיניי הברומטר גם לדעת מתי כאילו הצטברו יותר מדי רעלים בינינו, זה כמות המגע. אם מפסיקים לגעת, יש שם משהו. עכשיו, אפשר להתעלם, ואנחנו אלופי הדחקה.
הלגעת זה לא בהכרח מין, לגעת זה נשיקה.
בדיוק, לפני שהוא הולך לתת לו נשיקה, כשהוא מגיע, כשבן אדם נכנס הביתה. איך מסתכלים עליו? מישהו ניגש אליו? מישהו... את רואה שהבן זוג שלך שמח שבאת, ששמחים לקראתך? יש לזה המון משמעות, ואם אני מתחילה לראות שאנחנו יד כזה, שנפגשים עם חברים ויש יד מתחת לשולחן של אנחנו ביחד. מגע כזה סתם ליטוף שאת רואה אנשים מלטפים אחד את השנייה. כל הדברים הקטנים האלה בסוף מראים באמת על החיבור הרגשי בין אנשים. ואני חושבת שהברומטר הוא לא לחשוב כמה פעמים אני...
שכבתי איתו.
זה בכלל. וגם גברים סופרים את זה. כאילו,
גברים סופרים את זה.
היא שוכבת איתי, לא שוכבת איתי.
לא, סופרים ברמת כמה.
אם היא לא שכבה איתי, היא לא אהבת אותי. אם היא לא שוכבת איתי כבר שבוע, שבועיים, שלושה.
היא לא רוצה אותי, לא נמשכת אליי.
ואז גם היחס אליה יהיה בהתאם, כי...
כן, אבל אנחנו גם דיברנו גם על זה, את ואני, שהרגש מופעל אצלנו אחרת אצל גברים ונשים בהקשר של מיניות.
כן. אבל... גירוי שלנו הוא יותר תגובתי, גירוי של הגברים ספונטני, כאילו, יראה כן. אותך סיטואציה מסוימת. שוב, גם גברים הרגשות מאוד מאוד פועלים, כן? שלא כן. יתפס לא נכון, אבל המערכת הזאת היא שונה, היא...
ברור.
היא שונה לגמרי אצל האישה. עכשיו, זה בעצם מעגל שיוצר סטי פרק על ניסויים מורבי מין, שבעצם המקור שלהם הוא קושי רגשי שהיה, הוא איזשהו חתול שחור שעבר, אף אחד לא התייחס אליו, למרות שחתולים שחורים ממש חמודים, אבל אף אחד לא התייחס, כאילו לא התייחסנו, המשכנו כאילו הכל בסדר, הכל בסדר, לאט לאט היא פחות רוצה, הוא פחות רוצה, פחות שוכבים, פחות שוכבים, פחות מדברים, פחות מדברים, פחות שוכבים, פחות נוגעים, פחות מרגישים. זה גלגל שמזין את עצמו.
כדור שלג שגדל וגדל.
חי בכעס עם עצמו. היא בכעס שהוא בוחן אותה על כמה היא נותנת או לא נותנת, או שכאילו מישהו מצפה ממני למשהו, כן? זה מטלה. לא בא לי בכלל, כאילו, איך אני יכולה לגעת בו אחרי כל מה שאני מרגישה כלפיו בכלל, כן? גברים, לצערי, גם אלופי הדחקה. שוב, זה מנגנון הישרדות, כן?
ברור.
מה עכשיו? נחפור, נשב, נפתח, ברור שאני הייתי לא בסדר,
אני היא הייתה בסדר. אני אכתב עם זאתי פה בזה,
ונפרק
את עצמי.
או פשוט פורנו, אם אני לא רוצה לפרק את הבית, או להרער, או עכשיו יתפסו אותי. לא...
רוב האנשים בוגדים. לא רק גברים, גם נשים. בוגדים.
גם נשים, כן.
ברור.
כן.
גם עושים גם פורנו וגם בגידות, נשמה. אין לי בעיה עם פורנו, כן? אבל
כן.
בגידות יש לי בעיה.
כן.
וגם זה let's define בגידה, אבל מה זה בעצם הבנו? את ואני.
הבנו שזה מסובך.
לא הבנו שאנחנו לא מבינות כלום, ככה סיימנו, ככה סיימנו את...
נכון.
את מה סיימנו ככה? את הסרט או את בציון אמריקה?
בציון אמריקה. את הסרט, נכון.
מה, הבנו ש...
לא, אז אמרתי שאת המשפט של ספולסקי, שאנחנו לא מין מונוגמי קלאסי, וגם לא מין פוליגמי קלאסי, אלא מין מבולבל באופן טרגי. תודה רבה לך, שי.
תודה רבה לך, דוקטור.
פיצחנו.
לא פיצחנו כלום, חזרנו לנקודת ההתחלה.